הרב בני לאו.
פרק ב' של הנביא זכריה ממשיך את המחזות הליליים שרואה הנביא. הזכרתי את שיעורו הגדול של הרב יואל בינון שעובר על תמונה אחר תמונה בכל המחזות הללו ומפענח אותם, ואני שולח את הלומדים לשם. אני מבקש למקד את העיניים בתמונה אחת בתוך הפרק שלנו. ואשא עיניי וארא, והנה איש ובידו חבל מידה. שימו לב, אנחנו לא נמצאים במציאות עכשיו ריאלית, אנחנו רואים איזה מראה מתוך מחזות הלילה של הנביא זכריה, ועכשיו הוא פתאום רואה איש ובידו חבל מידה. איש עם חבל מידה זה אומר מהנדס. מהנדס הולך למדוד את השטח. עכשיו תזכרו, אנחנו נמצאים פה בחודש חודש שבט, אם זה המשך לנבואה הקודמת, חודש שבט בימים של שנה שנייה לדריווש, כששלושה חודשים או חודשיים לפני זה, מטרם שום אבן על אבן בבניין הבית, צעק חגי חזק זרובבל וחזק יהושע וחזק כל העם, וכבר מתחילים לתכנן את הבנייה, והנה הוא רואה איש בידו חבל מידה, הולכים להתחיל את הבנייה של ירושלים, מתחילים המהנדסים. צועק הנביא זכריה אל המהנדס ואומר, אנה אתה הולך? עונה לו המהנדס ויאמר אליי, למוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה, כמה אורכה, אני חייב לפני שבונים מודדים. והנה, פתאום, מתוך זכריה קופץ בו המלאך הדובר בי, יוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו, ויאמר אליו, רוץ, דבר אל הנער הלז לאמור, הנער הלז זה המהנדס, רוץ אל המודד הזה, רוץ ותאמר לו, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה, ואני אהיה לנאום אדוני חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. זאתי נבואה כל כך מדהימה. הוא יוצא נגד המהנדסים שמתכננים את העיר. על פי מה? איך אתה בונה ערים? לפי מה אתה מתכנן? אתה רואה דמוגרפיה, אתה רואה אוכלוסין, אתה משער גדילה, אתה משער סטטיסטיקה של אוכלוסין, ולפי זה אתה בונה ומודד את העיר. הוא אומר, אתם השתגעת? פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה, ירושלים לא תוגבל, היא תתפשט, היא תגדל, ובמקום החומה שאתם מתכננים, אני אהיה לנאום השם חומת אש סביב, לכבוד אהיה בתוכה. יש פה ממש תמונה הפוכה מתמונת הריאליה. זכריה רואה מול עיניו את השכינה שכבר שב, אתם זוכרים בפרק הקודם שהוא אומר, שבתי לירושלים, אני כבר שם, על מה אתם מדברים? אם הקדוש ברוך הוא בחר לחזור הביתה, אתם מודדים לפי לפי העיניים שלכם, עיני בשר ודם, הולך להיות פה משהו ענק, פרזות תשב ירושלים. ככה מדמה זכריה את הגאולה, ואז הוא נכנס לאימות בחלק השני של הפרק, אימות יפהפה עם אלה מארץ צפון. אתם זוכרים שאנחנו מדברים פה על 20 שנה אחרי הצהרת כורש, כמה חזרו? כלום, 40 אלף איש הגיעו לארץ, עשרות מאות אלפים נשארו בבבל, יושבים כל אחד על ביתו, על נחלתו, על כל עסקיו, איש אינו רוצה לטלטל את עצמו לאיזושהי הזיה של שיבת ציון. ירושלים היא קטנה, ירושלים היא ענייה, ושם בבבל, יושבים על נערות בבל, שם ישבנו, גם שכחנו את ציון, וצועק הנביא, הוי, פסוק יוד אצלנו בפרק, הוי, הוי, ונוסו מארץ צפון נאום אדוני, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם נאום אדוני, הוי, ציון ימלתי, יושבת בת בבל. אתם רואים את הצעקה הציונית הזאת של זכריה, שיושב בירושלים הענייה והקטנה, ואומר להם, תפסיקו למדוד, הוא אומר למהנדסים, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם, ואני אומר לכם, יושבי בבל, תתחילו לברוח מחוץ לארץ, תתחילו, אני אלוהים, אני פרסתי אתכם לארבע רוחות השמיים, אתם פרסתם לגלויות, אתם איבדתם את הבית, ועכשיו אני מזמין אתכם לחזור, ואם זה לא מספיק ברור, אז הוא פונה באופן ישיר ליושבת בבל, והוא אומר לה, תמלתי לציון, תראו את פסוק יוד א', הוי ציון הימלתי, יושבת בת בבל. זאת, זאת קריאה מדויקת, יושבת בת בבל, את יושבת שם בבבל, בואי מהר לפני שיהיה לך רעידת אדמה שתבליע אותך. אם אני רוצה רק להזכיר לכם שאנחנו נמצאים פה בשנת 520 לפני הספירה, בימי הראשית של הממלכה הפרסית, שנה שנייה לדריווש, עוד מעט, עוד 40 שנה, יגיע היום של קסר קסס. קסר קסס הוא אחשוורוש, ואז יבוא יבוא המן הרשע ויבקש להשמיד את כל היהודים, ובשיני ממש, בניסי ניסים, ניצלנו בעל הניסים של ימי מרדכי ואסתר, אבל היינו שם בערב שואה, ערב של הניסיון להשמדת כל היהודים, וצועק להם זכריה דקה לפני השואה, הוא אומר, תמלטו לציון, הוי ציון, המלטי, יושבת בת בבל. אני חייב להגיד פה איזה מילה נורא קשה בקריאה אלטרנטיבית לפסוק הזה, שנקראה בבבל מאות שנים יותר מאוחר. נכון, אנחנו נמצאים פה 520 לפני הספירה, עומד נביא בירושלים וזועק ליושבי הגולה, בואו מהר לפני ששיני התורף ינגסו בכם, תמלטו לציון. ישבו בשנת, בערך במאה השלישית לספירה, אמצע המאה השלישית, יושב בבבל בנהר דעה, בפומבדיטה, יושב חכם גדול מראשי חכמי התלמוד, רב יהודה בר יחזקאל, אחד מגדולי גדולי מעצבי התלמוד בדור השני של האמוראים, אמצע המאה השלישית, מקים את ישיבת פומבדיטה, וכשהוא מגיע לקטע הזה בזכריה, הוא קורא את זה ככה, הוי ציון, נקודותיים, הימלתי יושבת בת בבל, הוא פונה לאנשי ירושלים, לאנשי טבריה, לאנשי ארץ ישראל של המאה השלישית, שנמצאים בימיו בתקופת האנרכיה של שלטון רומא, נמצאים בתקופה של חוסר שקט, של בלגן גדול מבחינה כלכלית, של אינפלציה של מאות אחוזים, הם יושבים בבבל בתקופה של הססנים, הם יושבים בביטחון יחסי, הם יושבים בשקט, הם יושבים באיזה מציאות של שלטון שלא פוגע ביהודים, והוא אומר שם בערך 700 שנה אחרי זכריה, יושב החכם התלמודי רבי רב יהודה ואומר, תמלתי לכאן, הוי ציון, תמלתי, תמלתי, הוא הפך את הפסוק על פניו, זו דרשה תלמודית שאומרת, אנחנו הציון החדש, אנחנו הירושלים האלטרנטיבית, והוויכוח הזה שבין ציון לבבל, בין ירושלים לחוץ לארץ, מתחיל כאן אצל זכריה, ולעולם לעולם לא נגמר, והנה זכריה ממשיך אצלנו בפרק, בפסוק יוד דלד, רוני ושמחי בא ציון, כי הנה ניבה, ושכנתי ותוכך נאום אדוני, איזה פסוק מדהים, הוא אומר, את יכולה כבר בא ציון, את יכולה כבר לשיר, את יכולה כבר לשמוח, למה? כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך, הוא לא אומר אני אבוא, כמו מקודם, הוא לא אומר זה יקרה, הוא אומר זה קורה, זה מתהווה, הנני זה כמו, הנה זה כאן, זה לא מחר, זה היום, אני רואה את זה, אני חווה את זה, הנני בא, זה אומר, אני נמצא כאן עכשיו בתוך שלב הגאולה, זוהי תמונה פנטסטית של נבואה, נבואת זכריה, שיא האופטימיות בראשית ימי שיבת ציון, אנחנו נמצאים באיזה רגע שאתה בטוח, אתה בטוח שזה אכן קורה. ומה קרה בסוף? האם הם באו מבבל? התשובה היא לא. התשובה היא שהם החמיצו את השעה. כשאמר להם יחזקאל, התעוררי, ציון המלטי יושבת בת בבל, הם סרבו לשמוע. הם לא רצו לשמוע את הקול הקורא. סופו של דבר, הם לא באו. הם לא באו, הם נשארו שם. זו העלייה הראשונה של זרובבל ויהושע הכהן הגדול, העלייה הזאת הופכת להיות סימן לעלייה שהיא צרור נקוב, עלייה שלא הצליחה לחולל את אותה שכינה ששבה לציון. זכריה כאן כבר שר שיר הלל, האכזבה תבוא רק אחרי ימיו.